עירובין, דף למד ב', מתחילים בעזרת השם, דף למד א', עמוד ב', שורה אחרונה, במילים, אמר רב נחמן, כל אדם בעולם יש לו תפקיד. יש כאלה אומרים, מה היה קורה אם היה כל העולם, אבל הוא לא היה בעולם. מה היה קורה? מה היה חסר משהו? מה הוא תורם לעולם? בשביל מה צריך אותו? הקדוש ברוך הוא לא שלח פה לעולם אפילו בריאה אחת. בטח לא, בחיר הנבראים. האדם, אין אפילו אדם אחד שאין לו תפקיד בעולם הזה. אין אדם אחד מיותר פה בעולם. מצד אחד, זה דבר שצריך לתת לנו המון ביטחון עצמי, המון חיזוק, לדעת שכל אחד מאיתנו יש לו את התפקיד שהקדוש ברוך הוא סומך עליו שימלא פה בעולם הזה. מצד שני, אם אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא שנשלחנו לעולם, אנחנו צריכים לשמור על הנאמנות שלנו שאנחנו באמת מבצעים את השליחות שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו למענה. למדנו, ואנחנו נעסוק בזה גם היום, שיש חזקה. אדם מוחזק שכשליח שמישהו ישלח אותו לבצע משימה, הוא יעשה את שליחותו. המשלח ששלח את השליח יכול להיות רגוע, השליח ודאי יעשה ויבצע את השליחות. זאת אומרת שחכמים קובעים בטבע את הנאמנות הזאת ואת הזריזות לבצע את השליחות על הצד הטוב ביותר. אומר הבעל הישמח משה, בספר במדבר פרשת שלח, כל אדם צריך לשמור על החזקה הזאת, על הטבע שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה, שהוא באמת מסוגל, יש חזקה שהוא מסוגל לעשות את השליחות שלמענה הוא נשלח. בא רב נחמן, אמר רב נחמן, אמנם יש חזקה ששליח עושה שליחותו, אבל לצערנו הרב, יש כאלה שמתעצלים ולא מבצעים את השליחות. לכן, בשל תורה, אם אתה שלחת מישהו לקיים בשבילך דבר שאתה חייב לקיים אותו מהתורה, אתה לא יכול לסמוך על החזקה הזאת שהשליח יעשה את שליחותו. אין חזקה שליח עושה שליחותו, אלא אתה צריך להיות בטוח ולוודא שהמצווה מתקיימת, ואם שלחת מישהו, לוודא שהוא באמת קיים את מה שאתה שלחת אותו. רק במצוות של סופרים שנתקנו על ידי רבנן, שם סומכים על החזקה שליח עושה שליחותו. וכשאתה נתת משימה למישהו שיבצע בשבילך שליחות כדי שתתקיים מצווה דרבנן, אתה יכול להיות רגוע שהוא באמת קיים את השליחות הזאת. לדוגמה, אם נתת משימה לאיזשהו שליח שיניח בשבילך עירובי תחומין כדי שתוכל ללכת מחוץ לעיר יותר מ-2,000 אמה בשבת, אתה יכול להיות רגוע, מכיוון שהתקנה של עירובי תחומין זה מדרבנן, אתה יכול להיות רגוע שהוא אמנם ביצע ולצאת ברוגע בשבת יותר מ-2,000 אמה, כמובן עד 4,000 אמה, עד 2,000 אמה ממקום העירובי תחומין יהיה מותר לך ללכת ולהתקדם. ורב ששת, הוא מחזק את החזקה הזאת יותר. הוא אמר, אחד זה בין בדברי תורה ואחד זה בין בדברי דרבנן, חזקה שליח עושה שליחותו. ולכן כשאתה ממנה מישהו שיש שליח בשבילך לקיים אפילו מצווה, שאתה סומך, אם אתה סומך עליו, אתה בונה עליו, אתה בעצם יכול חלילה, אם הוא לא יקיים את השליחות, אדם חלילה יכול לעבור על איסור מהתורה. בכל זאת הוא יכול להיות רגוע שהשליחות התבצעה והוא לא עובר על האיסור מהתורה. אנחנו נראה לזה כמה דוגמאות. מי שרוצה סימן לזכור מה דעתו של רב ששת, רב ששת זה שתי האותיות הראשונות של השם, זה שין שין, שליח שליחותו. שליח עושה שליחותו בין בדברי תורה, בין בדברי סופרים. אולי פעמיים שין זה גם שליחות מהתורה וגם שליחות בדברים מדרבנן. הגמרא מביאה שלוש ראיות של רב ששת, שאפילו במצוות מהתורה אומרים חזקה שליח עושה שליחותו. ראיה ראשונה, אמר רב ששת, מינה אמינה לה. מאיפה אני לוקח את זה שאפילו בשל תורה אנחנו סומכים ששליח עושה את שליחותו? דתנן משנה במסכת מנחות לגבי מצוות העומר. אנחנו מכירים בחיי היום יום את מצוות מנחת העומר, על ידי זה שחלק גדול בשנה אנחנו סופרים ספירת העומר. ממוצאי יום טוב ראשון של פסח, ליל ראשון של לילה הראשון של חול המועד פסח, עד לקראת חג השבועות, 49 ימים של ספירת העומר. מה זה ספירת העומר? מה זה העומר? שמאז מתחיל מספור את הספירה עד חג השבועות. האדם שהוא זורע תבואה עובד קשה, אז זורעים בדמעה. כל החורף, עוד ככה, בתחילת החורף הוא חורש, הוא זורע, ואז הוא מחכה לגשם, ואז כשיורד גשם הוא מנקש את העשבים השוטים, את הקוצים. החקלאים משקיע המון המון כוחות בשדה, בתבואה שבשדה. ועכשיו, כשסוף סוף ברינה יקצורו, הנה, השדה שלו עומדת בכמותיה, מרנין לב, איזה תבואה יפה, והוא רוצה ישר להסתרע וללכת לקחת את כל התבואה, לקצור את התבואה ולהתחיל לשווק את זה לשווקים ולהתחיל למכור ולעשות, להתחיל לקבל את התוצאה של המעשים, לממש את ההנאה הגדולה בזה שהתבואה צנחה בצורה כל כך לשם ולתפארת. אומרת לו התורה, מה, זה תבואה חדשה? אסור. אתה לא יכול לאכול תבואה חדשה. אתה לא יכול לשווק את זה, אף אחד לא יכול לאכול מהתבואה הזאת. זה אסור. מה, למה זה אסור? מה, יש פה כליים? מה יש פה? פרשתי תרומות ומעשות. מה עכשיו הבעיה? חדש, אסור מן התורה. מה זה? אז אומרים לו, אתה צריך להמתין. קודם כל, פעם ראשונה שמשתמשים עם התבואה, איפה השתמשו עם התבואה החדשה של כל ארץ ישראל? המקום הראשון שהשתמשו בו, אפילו של כל העולם דרך אגב, חדש, גם בחוץ לארץ, יש עניין של מצוות חדש. פעם ראשונה שמשתמשים עם התבואה החדשה של השנה הזאת, זה צריך להיות בבית המקדש, וזה מנחת העומר. בליל, יום ראשון של חול המועד פסח, שזה בעצם היום השני של חג הפסח, אז מביאים את העומר, אבל למעשה מניפים את מנחת העומר ביום הראשון של חול המועד פסח. זאת אומרת, יום שני של חג הפסח. יום טוב ראשון, ואחרי זה, היום השני זה יום ראשון של חול המועד. אז מניפים מנחה מיוחדת שעשויה מהתבואה החדשה של השנה הזאת, מסעורים. על ידי שאתה מניף את המנחה הזאת, זה מתיר את כל התבואה שיש בכל העולם באכילה. ואז אפשר באמת לפזר את כל התבואה בכל השווקים. רגע. ביום ראשון של חול המועד פסח, הכהנים אמורים להניף את מנחת העומר, ואז כל השווקים מותר להם להתחיל לשווק. כל החקלאים עומדים עם סטופר, כמו שזה נקרא, מסתכלים על השעון, רגע, מתי יהיה הרגע שיניפו את העומר ואז נוכל לשווק את כל התבואה? וממתי באמת מותר להם? מאז שהכהנים מניפים את העומר. אז היום אתה יכול מהר לעדכן בכל אמצעי התקשורת ולהודיע לכולם, רבותיי, יניפו את העומר! חברים, אפשר להתחיל לשווק את התבואה. אלה ש... אבל בזמן שבית מקדש היה קיים, לא היה אפשרות להתקן את האנשים שהניפו את העומר. אז אלה שהיו בירושלים, לא יודע כמה שדות היה בירושלים, הם ידעו שהניפו את העומר, היו יכולים להתחיל להשתמש עם התבואה החדשה. אבל אלה שהיו רחוקים, אז על זה אומרת המשנה. מי שקרא והעומר, הותר החדש מיד. רק אלה שמעודכנים יכולים באמת מיד ליהנות מהחדש. אבל והרחוקים שלא נמצאים בירושלים, הם לא יודעים מתי קרה ועומר, אז הם מותרים לאכול מהחדש מחצות היום ואילך. מהרגע שהגיע חצות היום, הם יודעים שעכשיו הם יכולים לשווק את התבואה החדשה. רגע, מי אמר לך שהניפו את העומר? זאת אומרת, מי אמר לי? הכהנים הניפו. אתה ראית? לא, אבל הם שליחים שלי. הם שליחים של עם ישראל. בוודאי, הם עשו שליחותם. אתה שומע מה אתה אומר? רגע, מצוות חדש זה דברי סופרים? מה פתאום? זה מהתורה. והחדש מצווה דאורייתא הוא, ובכל זאת קטני, הרחוקים מותרים מחצות היום ואילך. רגע, איך אתה סומך עליהם? שליח עושה שליחותו, אבל זה בשל תורה. אתה רואה מפה, לאו משום חזקה עושה שליח עושה שליחותו, גם בדבר של התורה. רב נחמן אומר, זה לא ראיה. תגיד לי מה, זה נקרא שליח? בית דין עומדים שם ודואגים שבאמת יעשו את, את תנופת העומר. זה לא סתם שליח. זה שסומכים על בית דין, זה לא דבר חדש. פה אנחנו סומכים על בית דין. הם אלה שדואגים שיניפו את העומר. לכן מחצות היום אנחנו יודעים בוודאי שבית דין דאגו שיניפו את העומר. בשביל זה אנחנו יכולים לשווק את התבואה החדשה. ורב נחמן הטעם, אתה יודע מה הסיבה שסומכים שהקריבו עד חצות? כדי קטן איתמה, שם כתוב מפורש מה הטעם שסומכים עליהם. עוד מעט אותו רב נחמן אפילו יעביר ראיה מהטעם הזה, שדווקא בשל תורה לא אומרים חזקה שליח עושה שליחותו, כי רק בגלל שבית דין, כמו הטעם שיש כאן, טעם לפי שיודעים שהם בית דין מתעצלים בו, ועל בית דין אפשר לסמוך, אבל סתם על שליח אי אפשר לסמוך עליו, ולפי זה איקא דאמרי, אמר רב נחמן, דווקא מינה אמינא לה, אתה שואל אותי מאיפה אני לוקח שמהתורה לא אומרים חזקה שליח עושה שליחותו? מפה אני לוקח את זה, בדיוק מהראיה שרב ששת הביא, מהראיה הראשונה שלו. מה כתוב שם? אתה יודע למה אני יכול לסמוך על זה שהניפו את העומר בבית המקדש? כי בית דין לא מתעצלים בו, חזקה שבית דין אינם מתעצלים בו. רגע, ולא מספיק זה שהם שליחים של כל עם ישראל הכהנים, בשביל זה לבד אנחנו נסמוך עליהם? רואים מפה שלא, כי בשל תורה, כמו פה במצוות חדש, לא אומרים חזקה שליח עושה שליחותו. כדי קטן הייתה מהלמה לגבי חדש אני סומך שהניפו את העומר, לפי שיודעים שאין בית דין מתעצלים בו. בית דין הוא דלא מתעצלים בו. השליח באלמה, סתם שליח, אדם טוב, אני לא אומר. אדם אפילו נאמן, אבל לסמוך עליו בשל תורה. צבא מהתורה. אני לא יכול להיות בטוח שהוא באמת קיים את המצווה הזאת. ולכן, שליח יכול להיות שהוא כן מתעצל בו, אני לא יכול לסמוך עליו. ולפי זה רב ששת הוא זה שעכשיו צריך לתרץ, למה באמת רק על בית דין סומכים? רב ששת אמר לך, על בית דין סומכים. אם זה סתם היה שליח, הייתי אומר, יכול להיות שהוא יתעצל והוא חיכה לרגע האחרון, הרי אפשר בדיעבד לעשות תנופת העומר גם, גם עד הערב. אז אולי הוא לא עשה את זה עד חצות, אולי הוא יעשה את זה אחרי זה, אני יודע, אחרי צהריים. מי אמר שיניפו את העומר מיד על הבוקר, ומי חצות כבר אי אפשר להשתמש מהחדש? בגלל שזה בית דין. עד פלגי דיומה, אנחנו הולכים לסמוך עליהם שעד חצות היום בוודאי כבר יניפו. אבל שליח, צריך להמתין, אולי הוא יניף אחרי חצות, לכן צריך להמתין כולי יומה. כל היום, אבל באמת, אפשר לסמוך על שליח שיעשה שליחותו, אנחנו הולכים לסמוך על הכהנים שמיניפו את העומר. אז מה שכתוב הטעם שבית דין לא מתעצלים בו, הפוך, מה פה שהם בית דין מתעצלים בו? עצלות זה הכוונה לדחות. הם לא דוחים את זה לאחרי חצות, הם עושים את זה מיד בבוקר. לכן בחצות ודאי כבר אם הניפו את העומר, אתה יכול לאכול מהתבואה החדשה. אבל סתם שליח, הייתי סומך עליו שעושה שליחותו. יש לו ירד שמיים, הוא ודאי יניף את העומר, אבל אולי הוא יתעכב, יחכה לרגע האחרון, ילך לטבול 1,000 פעמים במקווה, ילך אחרי זה לעשות 30 פעם פרק שירה, עד שהוא יקיים את המצווה הזאת של מנחת העומר, אולי הם לא יזדרזו. בשביל זה, אם לא שהיה המושג שזה בית דין אלה שדואגים לזה, הייתי אומר, תשמע, היום הראשון של חול המועד, אל תאכל מהחדש, חכה ליום, לערב, כי אולי הם ימתינו עם זה עד סוף היום. ראיה שנייה של רב ששת שאפילו במצוות מהתורה אומרים מה? שליח עושה שליחותו. מינה מינלה, לתניה. כשנולד בן או בת, שמחה גדולה בבית, עושר וברכה. בזמן שבית מקדש קיים, בשביל שהאישה תוכל, כביכול, תוכל לאכול מהקורבנות, למשל, מגיע חג הפסח. שבים ליל הסדר כולם, אוכלים מהקורבן פסח. איזה עושר, מצווה נדירה פעם בשנה, ליל הסדר, שמחה גדולה. האישה היולדת רוצה גם כן לאכול מהקורבן פסח. אבל היא הרי יולדת, והיולדת היא נתמת בתומת יולדת. איך היא תוכל להתאר בשביל לאכול קורבן פסח? לא מספיק שהיא תטבול אחרי הימים שהתורה קבעה לה. אלא היא צריכה גם להביא, אם היא יולדת נקבה ביום ה-81, יולדת זכר ביום ה-41 ללידתה, היא צריכה להביא קורבנות יולדת. קורבנות יולדת זה כן של עופות, שתי עופות. אחת לעולה ואחת לחטאת. זה מה שהיא מביאה בבית מקדש, ואז היא יכולה לאכול קורבנות. בעזרה היה קופה מיוחדת, היו 13 קופות, אבל אחת מהקופות היה כתוב עליה קינים. מה זה? קינים עם קוף כמובן. מה זה? שם היו מכניסים כסף, שווי של קן. ככה היולדת, גם אישה שנטמעה בזיבה, זה גם כן אותו דבר. זו דבר כמובן לגבי זה שהיא צריכה להביא קורבן בשביל להתאר, אבל היא מביאה את הקורבן ביום השמיני לזיבתה. זה יום אחר, אבל לא משנה. בשביל שהיא תתאר לאכילת קורבנות או להיכנס לבית מקדש, היא צריכה שיקריבו בשבילה את הקן הזה של העופות. אחד לקורבן עולה ואחד לקורבן חטאת. היו מכניסים שניהם, גם יולדת וגם זבה, את הכסף לתוך אותו קן. שווי של קן עופות. הן לא היו מקריבות את העופות של עצמם. הן אפילו לא היו קונות את העופות. היו סומכים על הכהנים, או על הבדן של הכהנים, כמו שמיד נראה, שהם יקנו מכל הכסף הזה קינים ויקריבו את זה. ולכן בסוף היום, אומרת הברייתא, האישה יכולה לאכול קודשים, בערב היא יכולה לאכול קודשים, כי בוודאי יקריבו לה את העופות. זה מה שכתוב הברייתא. האישה שיש עליה חיוב להביא קורבן לידה או קורבן זיווה, מביאה מעות, כמה ששווה הקן, ונותנת בשופר. למה זה נקרא שופר הקופה הזאת? כי כמו ששופר יש לו פתח צר ופתח רחב, ככה גם הקופות יש להם מלמעלה פתח צר, שיוכלו רק להכניס כסף ולא יוכלו להוציא כסף חלילה, לגנוב, ורק הגזברים הם מוצאים את הכסף מהפתח הרחב שהיה למטה, שמן הסתם הוא היה סגור. אז היא שמה את זה בקופה הזאת, וטובלת, זה טבילה שהיא חומר, שהחמירו לעניין קורבנות, לאכילת קורבן, היא צריכה לטבול אחר כך גם כן, כי בעצם היא טבלה כבר אתמול. הרי היא טבלה גם לפני שמביאה קורבן, האישה צריכה כבר לטבול, כי לפי התהליך של התארה, קודם כל טובלים, ומחכים שיגיע היום שאפשר לטבול, טובלים, ולמחרת מביאים קורבן. אז היא כבר טבלה אתמול. בכל זאת, אבל היא צריכה, אחרי שהביאה קורבן, לטבול שוב, שהחמירו בעניינים של קורבנות, לטבול פעם נוספת אחרי שמביאים את הקורבן, ואוכלת בקודשים לערב. רגע, מאיפה את יודעת שיקריבו לך את העופות? אולי אלה, היה להם המון 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 כסף באותה קופה, ולא היה להם מספיק עופות, אולי היה מחסור בעופות, ולא יקריבו לך בכלל את הקורבן. אסור לך לאכול קודשים, איך את אוכלת? יושבת ליל הסדר, כל המשפחה, נהנית מן הקורבן פסח. מי אמר לך שמותר לך לאכול קודשים? אולי לא יקריבו לך בכלל את העופות? בפרט אם זה היה ערב פסח, בכלל היה עומס בבית המקדש עם כל הקורבנות פסח. מי אמר לך שיקריבו לך את הקורבן, את שתי העופות? מה הייתה, מה? אומר רב ששת, רגע, רגע, רגע. את שמת את הכסף באותה שופר, את מינית שליחים את הכהנים שהקריבו לה. חזקה שליח עושה שליחותו. רגע, אבל אם אני אוכלת קורבן בתומעה, שלא יקריבו לי את הקורבן, אם אני אוכלת עכשיו בשר של קורבן פסח, לפני שיקריבו לי את הקן של חטאת ועולה, של קורבן יולדת או של זווה, הרי זה חיוב קראת. אני אוכל לסמוך על הכהנים שבאמת יקריבו בשבילי את שתי העופות? אומר רב ששת, כן. אפילו בשל תורה, אומרים חזקה שליח, עושה שליחותו, מפה הראיה שלי, אומר רב ששת. מה הייתה מלאב? משום דמינן חזקה שליח, עושה שליחותו? ורב נחמן אומר, לא, מה שליח? אתה יודע מי ממונה שם להקריב את כל העופות? הטעם, כדי רב שמעיה, דאמר רב שמעיה, יש בית דין של הכהנים. הם עומדים על הכהנים עד שהם לא מסיימים לקנות מכל המטבעות של הקינים. של השופר של הקינים, של הקופה של הקינים, קורבנות, ולהקריב אותם, הם לא עוזבים אותם. חייבים להקריב את הכל באותו יום. אז על הבית דין אני סומך, ודאי. אין בין דין שכהנים עומדים משם עד שיכלו כל מעות שבשופר, אבל סתם שליח, בעניינים של תורה, אומר רב נחמן, לא סומכים. אמר רב ששת טוב, אז אני אביא לך ראיה שלישית, שאפשר לסמוך אפילו בשל תורה, על שליח. מינה מינלה. דתניה ברייתא. אחד ש... רוצה לתת תאנים לחברו, מתנה, או למכור לו, לא משנה. יש לו עץ תאנים, הוא רוצה לתת תאנים לחברו. אז אומרת הברייתא, דתניא, אנחנו נסביר את הברייתא כמו המסקנה של הגמרא. האומר לחברו, וכאן מדובר שבעל העץ הוא עם הארץ. מה פירוש עם הארץ? שהוא לא... מקפיד להפריש תרומות ומעשרות. תרומות כן, מעשרות הוא לא מקפיד. לא כל עמי הארץ היו מעשרים. רובם היו מעשרים. מיעוטם לא היו מעשרים. לא נותנים מעשר ראשון, לא נותנים מעשר שני או אני, לא היו מעשרים. ואותו עם הארץ אומר לחברו, מי זה אותו חבר? כפשוטו, חבר. חבר בלשון של המשנה, זה הכוונה אדם שנאמן על המעשרות. כמובן, פה חברו זה משמע בשני הפירושים שלו, גם שהוא חבר שלו, הם ידידים טובים, וגם שהוא חבר, כפשוטו, שהוא באמת נאמן על המעשרות. עם הארץ שאומר לחבר, צא ולקט לך תהני מתהנתי. קח לך תהני מהעץ תהנה. כמה תהנים אני יכול לקחת? לא אמר לו כמה. קח, קח. אז אותו מלקט אוכל מעין ערי. מותר אפילו לחבר שמקפיד על מעשרות, לאכול מהתהנים האלה אכילת ערי בלי להפריש מהם מעשרות. אם האדם אוכל אכילת ערי ישר מתחת לעץ, הוא לא צריך לתת מעשרות. אבל אם הוא בא לאכול את זה תורת אכילת קבע, מסכת מעשרות פרק ד' משנה א', מובא שישה דברים שהופכים את האכילה לאכילת קבע. בכל אופן, אם הוא בא לקחת את הפירות ולאכול מזה אכילת קבע, אז מעשרן בתורת ודאי. כי אין ספק, אולי עם הארץ בעל העץ עשר הפריש בשבילו מעשרות. כי לא, איך הפריש? הוא הרי לא יודע בכלל כמה פירות החבר לוקח, אז הוא לא יודע כמה מעשר להפריש. לכן, כשהחבר בא לאכול מהפירות האלה, צריך להסר את הפירות. אבל אם עם הארץ אומר לחבר, סכום, כמות מדויקת כמה פירות שיקח, מלא לך כלכלה, זה כלי בגודל הזה של תהנים מתהנתי, מעץ תהנים שלי, אז אם באמת הוא בא לאכול אכילת ערי אותו חבר, לא צריך לאסר, כמו שאמרנו קודם, אוכל מעין ערי. אבל אם הוא בא לאכול אכילת קבע, אולי עם הארץ איסר בשבילו, הרי רוב עמי הארץ מעשרים. אבל זה נחשב כמו אדם לקח פירות מעם הארץ, שהפירות שהוא לקח נקראים בתורת דמי, כמו דה מי, זה מייטו. האם הפרישו עליו מעשרות, לא הפרישו עליו מעשרות, יש לנו ספק. לכן חכמים החמירו שיתנו מעשרות פעם נוספת לחומרה, שיתנו מעשרות לחומרה, לא בטוח שזה פעם נוספת, יכול להיות שזה הפעם הראשונה. תקנו חכמים שיתנו, שהחבר ייתן מעשרות. לכן, מעשרן בתורת דמי. מכאן בא רבי ואומר, במה דברים אמורים? מתי אומרים שהחבר צריך מספק לתת מעשר על הפירות שהוא לקח? כשהוא בא ולקח מעם הארץ. אבל בחבר, אם בעל העץ הוא חבר שנאמן על המעשרות, והוא נותן פירות, למי הוא נותן פירות? אז הגמרא תסתפק. בהתחלה הגמרא מבינה שהוא נותן פירות לחבר אחר. כי אם הוא נותן פירות לעם הארץ, אז מה יש לתת פה בברייתא ההוראות, מה עם הארץ יעשה עם הפירות האלה? הוא הרי לא שומע לנו. אלא מה? הוא נותן לחבר. אחרי זה הגמרא מתקנת ואומרת לו, החבר נותן לעם הארץ, ואם כן, מי זה שיבוא לשאול, אם איזה חבר יבוא להתארח אצל עם הארץ הזה, אז השאלה אם הוא יכול לסמוך, שזה שהחבר נתן לעם הארץ רשות לקחת מהפירות אצלו, אז הוא גם איסר. זה אנחנו נראה תכף. אז אוכל ואינו צריך לאסר. כי החבר הוא בעל העץ, הוא בוודאי נתן מעשרות מהעץ. דברי רבי. אבל אביו של רבי, רבן שמעון בגמליאל קראו לו, הוא היה נשיא ישראל, אומר, להפך, לגבי עם הארץ הוא לא חולק. במה דברים אמורים בעם הארץ, כמו שלמדנו, שבאמת אם בעל העץ הוא עם הארץ והחבר בא ולוקח מהפירות, הוא לוקח בדיוק כמות מסוימת שהעם הארץ יודע כמה הוא לוקח, אז יכול להיות שהוא ייסר, יכול להיות שהוא לא ייסר, לכן שהחבר יאסר בתורת דמי. אבל בחבר, אם בעל העץ הוא חבר, פה אני חולק על בני רבי. לפי דעתי, החבר ודאי לא אסר, ולכן הלוקח יהיה חייב לאסר, אינו אוכל עד שיאסר. ודאי החבר לא אסר בשבילו. למה לא? מה למה לא? הוא שלח אותך, לך תיקח פירות מהעץ. איך הוא יאסר? הוא הרי לא נמצא ליד העץ. מה תגיד? הוא ייקח מפירות שיש לו במקרר, ויגיד, הפירות האלה יהיו מעשר בשביל הפירות שהוא לקח בשדה? מה פתאום? אסור לעשות דבר כזה. זה אסור לתרום שלא מן המוקף, מוקף הכוונה סמוך. אסור לי לתרום מפירות שיש לי בבית על פירות שיש לי בשדה. אמנם בדיעבד אם תרמתי, אז התרומה תהיה תרומה, אבל חבר לא יעשה דבר כזה. לפי שלא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף. אמר רבי, מה לא נחשדו חברים? פה הם יבואו ויחמירו? על חשבון אותו עם הארץ? כמו שתכף הגמרא תגיד, שבעצם החבר נותן פירות לעם הארץ. רק שיש מישהו אחר שהוא גם כן חבר, שהוא שומע איך שהחבר אומר לעם הארץ, לך כך כלכלה של תהנים מהעץ תהנים שלי. ואותו חבר, יש עכשיו דיון האם הוא צריך לאסר או לא. אותו חבר ששומע, שמתארח. בכל אופן, מה? אתה אומר שאותו חבר יחמיר על עצמו ולא יאסר שלא מן המוקף? מוטב שיחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף ולא יאכילו לעמי הארץ טבלים. אתה רוצה לחשוד באותו חבר שישלח טעם הארץ, איך קח לך פירות בכמות מסוימת מהעץ תהנים שלי? והחבר לא ידאג שהפירות האלה יהיו מתוקנים? ואולי הוא מכשיל טעם הארץ שיוכל את הפירות בלי לאסר עליהם בכלל? יאכל טבל? אני מעדיף לומר שהחבר אולי יעבור על האיסור הקל של לא לתרום שלא מן המוקף. שיש ראשונים שאומרים שהוא אסור מהתורה, יש אומרים שהוא אסור מדרבנן. אבל בכל אופן זה איסור קל, כי בדיעבד תרומתו תרומה. עדיף שהוא יעבור על האיסור קל הזה, אבל התועלת היא שעם הארץ לא יאכל פירות שהם אינם מאוסרים. רגע, אני רוצה להבין. כל הוויכוח בין רבי לבין רבן שמעון בגמליאל, זה האם החבר יקל ויתרום גם שזה לא סמוך, שהפירות לא נמצאים סמוך אליו, או שהוא לא יקל. אבל אם באמת כולם היו מודים שההוראה הנכונה בשביל אותו בעל העץ זה כן לאסר, אז אתה יכול לסמוך שהוא בוודאי איסר? איך אתה עם יראת שמיים סומך על אחרים שיעשו את שליחותך? תן אתה מעשר, אולי הם לא יסרו בשבילך. עד כאן לא פליגי, כל הוויכוח מרבן שמעון גמליאל ורבי, אלא דמר סבר חברים נחשדו לתרום שלא מן המוקף כדי לא להכשיל עמי הארץ, ולמעט זאת מר סבר, רבן שמעון גמליאל, לא נחשדו. תכף נראה את הטעמים המדויקים של שתי הדעות. אבל, בלי החשש הזה, היינו סומכים על הבעל הבית שעשה את שליחותו ונתן תרומה, נתן מעשרות. רואים שכולי אלמה חזקה שליח עושה שליחותו. אז ראה לרב ששת שאפילו במצוות מעשרות, שזה מהתורה, סומכים על שליח שעושה שליחותו. אז קשה על רב נחמן, שהוא אמר שבשל תורה לא אומרים חזקה שליח עושה שליחותו. יענה לך רב נחמן. רב נחמן, הטעם לעניין מעשר, זה לא עניין של שליח עושה שליחותו. תגיד, אתה מבין מה זה? שחבר ישחרר פירות שלו מהעץ שצמח, מהפירות שצמחו על העץ שלו. ישחרר פירות בלי לאסר אותם לפני כן? מה פתאום? זה לא עניין פה של שליח עושה שליחותו או לא עושה שליחותו. כאן יש משהו אחר. כי דרב חנינא חוזהא, דאמר רב חנינא חוזהא, חזקה הוא על חבר שאינו מוציא דבר שאינו מתוקן מתחת ידו. זה נמצא מתחת ידו הפירות האלה. הוא לא ייתן את זה לעם הארץ בלי לאסר את זה. הוא לא ייתן את זה אפילו לא לחבר בלי לאסר את זה. זה פה לא עניין של שליחות. טוב, אז המחלוקת בין רב נחמן לבין רב ששת נשארה. רב נחמן סובר שרק בשל דרבנן אומרים חזקה שליח עושה שליחותו. רב ששת אומר שגם במצוות מהתורה אומרים את זה. בסדר, נניח. אבל כרגע יש לנו פה ברייתא. אנחנו רוצים להבין את הדברים. בהתחלה הברייתא מדברת שבעל העץ הוא עם הארץ. והוא נותן למישהו שיקח פירות מהעץ. אמרנו ככה, במה דברים אמורים שזה שלקח את הפירות מהעץ צריך לתת מזה מעשר בתורת דמי? כשהבעל העץ הוא עם הארץ. אבל אם בעל העץ הוא חבר שנאמן על המעשרות, אז זה שבא ולוקח פירות אוכל ואינו צריך לאסר דברי רבי. נשאלת השאלה, רגע, בעל העץ, אנחנו מבינים שהוא במקרה הראשון במקרה הראשון, מה היה בעל העץ? אמרנו, במה דברים אמורים בעם הארץ? נשאלת השאלה, רגע, ומי זה שלוקח את הפירות מעם הארץ? אז אנחנו כבר הסברנו שזה הכוונה שהחבר לוקח. בכל אופן, אי עם הארץ זה כאמר לי למן. תחילת הברייתא. אחד יש לו עץ, עם הארץ יש לו עץ, אומר לחברו, אז אנחנו אומרים חברו זה תרתי משמע, זה גם חברו שהוא ידיד שלו וגם שהוא חבר. אבל הגמרא בהתחלה לא ידעה שזה הכוונה חבר. אנחנו אמרנו את המסקנה של הגמרא. אבל שואלת הגמרא למן, למי הוא אמר? אי למה דקאמר לי עם הארץ חברי? אם מדובר פה אחד שיש לו, אחד עם הארץ יש לו עץ של תאנים, והוא מדבר עם עם הארץ אחר, אומר, לך כך לך מעץ של התאנים, כך כמות כזאת של כלכלה. אז מה? אנחנו אומרים לעם הארץ, לך תעשר דמי? מצייט? איך הוא יאמין לנו, יקשיב לנו, לתת עוד פעם מעשרות? רש"י פה כותב לשון ככה מאוד מאוד מחודשת. הוא אומר, הוא מאמין לחבר שלו יותר ממה שהוא מאמין לחכמים. עם הארץ מאמין שעם הארץ איסר, יותר מה שהוא מאמין לנו שעם הארץ אולי לא איסר. אז אין מה להגיד לו תעשר דמי, אם המקבל הוא גם עם הארץ. אלא, באמת מוקימה הגמרא, שהברייתא מדברת, שרק בעל העץ הוא עם הארץ. אבל זה שמקבל את הפירות הוא חבר. בעם הארץ זה כאמר לי לחבר, זה באמת גם המסקנה. עכשיו אומרת הגמרא, בוא ונבין את ההמשך של הברייתא. הם הסיפה. אז ככה, הברייתא המשיכה, באמת דברים אמורים, שזה שלקח את הפירות, צריך לעשר מהפירות האלה כשהוא לקח בתורת דמי, כי ספק אולי בעל העץ איסר בשבילו, ספק לא איסר, זה דווקא כשבעל העץ הוא עם הארץ. אבל אם בעל העץ הוא חבר, אז לא, אז לפי רבי, לא צריך לעשר, כי ודאי החבר בעל העץ איסר כבר. אז אם כן, אימא סייפה. בהמשך של הברייתא כתוב שדעתו של רבי שהלוקח מחבר יכול להיות רגוע שחבר איסר, אבל שמעון בן גמליאל אומר לא, תהיה בטוח שהוא לא איסר, כי הוא לא יאסר אם הוא לא נמצא פה בשדה, הוא לא יאסר שלא מן המוקף. ועל זה אומר רבי, נראים דבריי שאני אומר שהחבר כן איסר מהפירות יותר מדברי אבא, דבריו של אבי מורי רבן שמעון בן גמליאל. למה? מוטב שיחשדו חברים מה שאני חושד בהם, שאני אומר שזה החזקה שלהם, שלתרום שלא מן המוקף, שהם יקלו באיסור הקל לתרום שלא מן המוקף, ואל יאכילו לעמי הארץ תבלים, מה עדיף לך? שאותו עם הארץ שלא אתה נותן את הפירות, יאכל מהפירות שלך תבל והוא לא יאסר אותם? עכשיו, הגמרא הבינה בהתחלה שזה שמקבל את הפירות הוא בכל מקרה חבר. כי אחרת אין מה לתת הוראות לעם הארץ. כנראה שזה שמקבל את הפירות הוא בכל מקרה חבר. אז אם חבר הוא בעל העץ, וחבר הוא זה שמקבל את הפירות, אז מה פירוש כאן מוטב שיחשדו חברים לתרום שלום למוקף? ואל יאכילו לעמי הארץ תבלים. עמי הארץ, מה הבעיה? אתה מאיפה נכנסו פה עמי הארץ? אם בעל העץ הוא חבר והמקבל הוא חבר, אז מה אתה אומר פה שהבעל העץ ודאי סר שלא מן המוקף כדי לא להכשיל עם הארץ? אין פה עם הארץ בתמונה. אלא מתרצת הגמרא, אמר אבינה, רישא בעם הארץ שאמר לחבר, הרישא לא משתנה. זאת אומרת, תחילת הברייתא שמתחילה, הוא אומר לחברו, צבל הקט תאנים מתאנתי, שאם הוא אמר לו כלכלה מדויקת, כמה הכמות של תאנים שהוא ייקח, אז ודאי צריך, אז הוא צריך לעשר דמי, זה ודאי נאמר לגבי שבא לעץ הוא עם הארץ, והלוקח הוא חבר, כמו שאמרנו כל הזמן, וזה לא משתנה. אבל סייפה, מה שנאמר, במה דברים אמורים בעם הארץ, אבל בחבר, הסיפה הזאת, מדובר בחבר שאמר לעם הארץ, וחבר אחר שומעו. אז ככה, יש כאן חבר בעל העץ, יש כאן עם הארץ שהוא מלקט את הפירות, ויש כאן חבר שמתארח אצל עם הארץ. זה לא חייב להיות שהוא מתארח, כן? זה יכול להיות שהוא קונה מעם הארץ, יכול להיות שהוא מקבל פירות מעם הארץ, לא משנה. אבל נקרא לו בשביל הסדר הטוב, חבר שמתארח. יש חבר בעל העץ, יש את עם הארץ הלוקח, ויש את החבר שמתארח. בסדר? חבר שאמר לעם הארץ, קח תלקוט תאנים, וחבר אחר שהוא מתארח אצל עם הארץ, שומעו. והוא שומע שהחבר אמר לעם הארץ, קח מהפירות שלי. אומר רבי, ודאי שהחבר איסר מהפירות לפני שהמארץ לוקח את הפירות. למה? אפילו שבעצם הוא לא נמצא כרגע ליד העץ, ואסור הרי לאסר שלא מן הסמוך, צריך הרי להיות ליד העץ מתי שמאפרישים את המאסר עליו, ליד הפירות מתי שמאפרישים עליהם מאסר, אבל בדיעבד, אם אדם מפריש בלי להיות סמוך, זה גם כן תרומתו תרומה ומאסרותיו מאסרות. אז לכן אומר רבי, החבר בוודאי יפריש מאסרות. לכן, אתה שאתה מתארח אצל עם הארץ בתור חבר, אתה יכול לאכול מהפירות האלה שוודאי איסרו מהם. למה? אני מעדיף לחשוד את החברים שהם מאסרים שלא מן המוקף, מאשר לחשוד בהם שהם מוצאים מתחת ידיהם דבר שאינו מתוקן. והם מאכילים עמי הארץ תבל. זה מה שרבי סבר. אותו חבר ששמע איך שחבר אומר לעם הארץ, כך תהני מתהנתי, אוכל, יכול להתארח אצל עם הארץ, ואינו צריך לאסר. בוודאי איסורי מאסר, ההוא חבר כמה. בעל העץ בוודאי נתן מאסר על הפירות האלה. ילווי, על הפירות האלה, בשביל לא להכשיל את עם הארץ באכילת תבלים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אתה בא לאכול אצל עם הארץ? המאסר שאתה נותן הוא מאסר ודאי, כי החבר בוודאי לא נתן על זה מאסרות. לא יאכל עד שיאסר. למה שהוא לא ייתן? אתה יודע למה? שלא, לפי שלא נחשדו חברים לתרום, שלא מן המוקף. אתה ראית את החבר ליד העץ? לא. הוא היה בבית. נראה לך שהוא נתן מאסרות על הפירות האלה מרחוק? לא נחשדו חברים לעשות דבר כזה. זה אסור. לאחות שהוא יעשה דבר שאסור. זה אמר רבן שמעון גמליאל. אמר לי רבי, לאביו, מוטב שיחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף, אבל מה במקום זה? אז הוא ייזהר והוא יחמיר על עצמו והוא לא יתרום שלא מן המוקף. אבל מה יצא? מהארץ אוכל תבל. זה נורא והיום, זה חמור מאוד. אז עדיף עדיף שהוא יאסר שלא מן המוקף, ואני מחזיק שמן הסתם זה מה שהוא עשה, והיה לי אכילו עמי הארץ תבלים. וכמובן מדובר פה בגלל שזה הפירות שלו. אתה יכול לשלוח פירות שלך, ששכים אליך, לתת את זה לעם הארץ, בלי לאסר את זה לפני זה? אתה לא אמור עכשיו לדאוג לכל דבר שעם הארץ עושה אצלו בבית. אתה לא צריך לעבור על איסור קל בשביל שהוא לא יעשה עבירות, זה בטוח. זה לא העסק, אתה לא אסור לך לעבור שום עבירה, אתה צריך להיות אדם כשר לגמרי. וגם אם אתה יכול לעבור איסור קל בשביל שאול לא יעבור על איסור חמור, אתה לא אמור לעשות את זה. יש לזה גם הוכחה, תוספות מביא במסכת שבת. אבל אם זה הפירות שלך, שאתה מוסר אותם עכשיו לעם הארץ, ויכול להיות שהוא יאכל פירות בלי לאסר, עדיף שתעבור על איסור קל, העיקר לא להכשיל עם פירות שלך בעצמך את אותו עם הארץ. אז מה רבן שמעון גמליאל סובר? ומה יקם מפלגי? רבי סבר, ניחא לי לחבר דלעביד הוא איסורא קלילא, נוח לחבר לעבור על איסור קל, ולא לעבד עם הארץ איסורא רבא, שעם הארץ לעבור על איסור חמור. הוא אומנם ייכשל בזה שהוא יתרום שלא מן המוקף, אבל הוא מציל את עם הארץ מאכילת תבל. ורבן שמעון בן גמליאל סבר, ניחא לי לחבר דלעבד עם הארץ איסורא רבא, אבל אפילו איסור הקלילה לא לעבד. מה זאת אומרת? לא שהחבר נוח, זאת אומרת ככה, הפירוש המילולי, נוח לחבר שעם הארץ יעשה איסור גדול, והוא אפילו איסור קל לא יעשה. לא שהכוונה שנוח לו שעם הארץ יעשה איסור גדול. בוודאי שזה קורה על אותה לב שעם הארץ עובר על איסורים. אפילו איסורים קלים. אבל הוא בשביל זה לא הולך לוותר על קוצו של יוד. הוא מבחינתו קיבל נשמה, נקייה, תאורה, צריך להחזיר אותה תאורה, הוא לא יכול עכשיו להתחיל ללכלך אותה בשביל שאחרים לא יהיו יותר מלוכלכים. זה סבריו שסברתו של רבן שמעון בן גמליאל. נעבור בעזרת השם למשנה חדשה. כשאדם רוצה לעשות עירובי תחומין, כמו שאנחנו יודעים, שאדם אסור לו לצאת מחוץ לעיר בשבת יותר מ-2,000 אמה, ואם הוא כן רוצה לצאת יותר מ-2,000 אמה, אז הוא יכול פשוט להעביר את המקום איפה שהוא שובט באותה שבת לסוף התחום. את הרי בן אדם שנמצא בעיר בשבת, אז מותר לו לצאת מהעיר לכל צד 2,000 אמה. עכשיו, אם הוא יעביר את המקום איפה שהוא שובט, לסוף 2000 אמה, באחד מהצדדים של העיר, נאמר לצד מזרח של העיר, אז יוצא בעצם שהוא שובט במקום ששם הוא שם את העירובי תחומין, אז יש לו 2000 אמה לכל צד מהמקום ששם הוא הניח את העירובי תחומין. אז לכיוון העיר הוא יכול ללכת 2000 אמה, ואז אם העיר היא בתוך ה-2000 אמה שלו, אז הוא יכול ללכת את כל העיר, אבל מצד השני של העיר יעשו לו ללכת אפילו לא אמה אחת, ויש לו גם ללכת 2000 אמה, להתרחק מהעיר, בצד איפה ששם את העירובי תחומין, עוד 2000 אמה. זאת אומרת, יוצא שהוא יכול ללכת בשבת, אם הוא שם עירובי תחומין, והוא בעצם קבע שביטה בסוף ה-2000 אמה, אז בשבת הוא יכול ללכת מהעיר עד העירובי תחומין שלו, וגם מהעירובי תחומין שלו הלאה, עוד 2000 אמה. יוצא שסך הכל הוא יתרחק מהעיר 4000 אמה, על ידי העירובי תחומין. עכשיו, כאן המשנה עוסקת בדבר מאוד מאוד, קנאי מאוד חשוב, כשמניחים עירובי תחומין, להניח אותו במקום שזה באמת יועיל. צריך להניח אותו באותו רשות שבה האדם מתכוון לשבות. אדם למשל מתכוון לשבות על המדרכה. זאת אומרת, לא יודע אם יש מדרכה וכזה מקום. בדרך בין עירונית הוא מתכוון לשבות שם בצדי הכביש, שזה רשות הרבים. הוא צריך לשים את העירוב באותה רשות שבה הוא שובט, גם כן ברשות הרבים. אבל אם הוא נאמר, אומר מה, אני אשים פה בקבוק יין על הכביש, שאגב, בקבוק יין יכול להיות לעירובי תחומין, אם יש שם מספיק שתי רביעיות, אז זה מזון, זה יין לשתי סעודות, כל סעודה זה רביעית, כמו שכבר דיברנו בשיעורים הקודמים. הוא יכול לשים בקבוק יין, להניח, או לשים כיכר לחם, ולהניח. הוא אומר, אני אשים פה יין או לחם על הרצפה, זה לא ישמר פה, זה יכול... יכול להיות שיעבור פה איזה מישהו, ייתן איזה ביתה וזה יעוף. אני לא יכול להניח פה. אז בשביל זה הוא רוצה לשים את זה על גבי עץ. שם זה יהיה מקום יותר שמור. הבעיה שעל גבי העץ, אם הוא רחב 4 טפחים על 4 טפחים, אתה מניח אותו בגובה של מעל 10 טפחים, אז בגובה מעל 10 טפחים זה כבר רשות היחיד. אז אתה שוב מתכוון לשבות ברשות הרבים, והעירוב שלך נמצא במקום אחר, פשוט היחיד. אז זה לא באותה רשות. אז התנאי המאוד בסיסי לגבי המקום הנחת עירובי תחומין, זה באותו רשות איפה שהאדם מתכוון לשבות. לכן אומרת המשנה, אם האדם נתנו את העירובי תחומין באילן, אז אם זה למעלה מ10 טפחים, אין עירובו עירוב. למטה מ10 טפחים, עירובו עירוב. מה פירוש? אז הגמרא תביא על זה שני דרכים להסביר את המשנה. נתנו בבור. אם אדם מניח את העירוב שלו בתוך בור, הוא עומד במקום אחד והוא מניח את העירוב שלו בתוך בור, אפילו אם הבור עמוק 100 אמה, בכל זאת עירובו עירוב, כי הוא יכול לאכול את העירוב הזה בשבת. גם את זה הגמרא תבאר, אמנם לא בשיעור הזה, אחד מהשיעורים הבאים בעזרת השם. ובעצם מכאן עד סוף השיעור אנחנו נצטרך לבאר את החלק הראשון במשנה. אדם הניח עירובו על גבי עץ. אם הוא שם את זה בגובה מעל 10 טפחים, אין עירובו עירוב. למטה מ10 טפחים, עירובו עירוב. למה? אז מספרת הגמרא, ישבו 3 חכמים לפני רב נחמן. מי הם 3 החכמים? יתיב רבי חייא בר אבא, היה החכם הראשון, ורבי יאסי היה החכם השני, ורבא בר נתן היה החכם השלישי. ולפניהם ישב רב נחמן, יתיב רב נחמן גבאיו. עכשיו, 3 החכמים, יתווי וכאמרי, באו לבאר את המשנה הזאת. מה פירוש? למעלה מ10 אין עירוב ועירוב, למטה מ10 עירוב ועירוב, מה פירוש? היי אילן דקאי איך. קודם כל, אנחנו בתור דבר פשוט אמרנו שבן אדם עומד ברשות הרבים. בכביש בין עירוני או על מדרכה, מקום שהוא רשות הרבים. וזה באמת המסקנה, בכל מקרה. אבל אם דבר ראשון התחילו מההתחלה, בואו נבחון את כל האפשרויות. היי אילן, איפה הוא עומד, ברשות היחיד או ברשות הרבים? אילי מדקאי ברשות היחיד, אז ברשות היחיד אין שום הבדל. אם הבן אדם, האילן עומד ברשות היחיד ואתה מתכוון לקנות שביטה ברשות היחיד, אז ברשות היחיד עולה עד לרקיע, זה לא משנה. אם אתה שם משהו... בגובה של 10 טפחים, או של 10 אמות, או של 10 קילומטר, זה לא משנה. רשות היחיד עד למעלה זה רשות, אותה רשות. אז ככה שאפשר לשים את העירוב, אם באדם מתכוון לשבות ברשות היחיד, הוא יכול לשים את העירוב איפשהו, באיזה גובה שהוא רוצה. אז אם כן, מעלי למעלה ומעלי למטה. מה זה משנה אם זה למעלה 10 טפחים או מתחת ל10 טפחים? כי הרי רשות היחיד עולה עד לרקיע. ואלא זה קאי ברשות הרבים. דובר פה שהאילן עומד ברשות הרבים. עכשיו, כאן צריכים לדון, וזה באמת המסקנה דרך אגב, זה במה שנשאר. עכשיו, כאן צריך לדון, זה מתכוון לשבות איך. האילן נמצא ברשות הרבים, אבל איפה הבן אדם ששם את עירובי תחומים מתכוון לשבות? אילי מה, זה נתכוון לשבות למעלה, על העץ, מעל 10 טפחים. אז אם כן, על העץ, מעל 10 טפחים, גם אם העץ עומד ברשות הרבים, העץ עצמו מעל 10 טפחים הוא רשות היחיד. אז אם כן, אם הוא מניח את העירוב מעל העץ למעלה מ10 טפחים, והוא בעצמו גם נמצא על העץ מעל 10 טפחים, אז שניהם נמצאים ברשות היחיד. הוא ועירובו במקום אחד הוא, אז אם כן, הוא כן יכול לקנות את העירוב. אלא, מוקימה הגמרת האפשרות שבאמת נשארת, מדובר פה שנתכוון לשבות למטה. הבן אדם מתכוון לשבות ברשות הרבים, בסמוך לעץ. ואם כן, זה מה שההסבר הראשון בדברי המשנה, וזה מה שההסבר באמת שנשאר, שמדובר פה בבן אדם שמתכוון לשבות, נאמר הוא יצא מחוץ לעיר, ועד כביש, הולך בכביש, הוא מגיע לסוף 2000 אמה, יש שם בדיוק עץ, הוא מתכוון לשבות בסוף 2000 אמה ברשות הרבים, והוא שם את העירוב על העץ, אז הוא צריך למדוד שהעירוב יהיה פחות מ10 טפחים בגובה העץ, כי העץ הוא רחב 4 טפחים על 4 טפחים, ואם הוא יהיה בגובה 10, זה כבר יהיה רשות היחיד, ואז יוצא שהבן אדם מתכוון לשבות ברשות הרבים, והוא מניח את העירוב ברשות היחיד, והכלל הוא שהעירוב צריך להיות באותו מקום, באותה רשות שהאדם שובט בה. אז לכן אם הוא שם את זה מעל 10 טפחים, אין עירוב או עירוב, למטה מ10 טפחים, עירובו, עירוב. כאן הגמרא עכשיו דנה באיזושהי בעיה צדדית, והגמרא פותרת אותה. שואלת הגמרא, והכה משתמש באילן. במסכת ביצה יש משנה שחכמים אסרו לאדם להשתמש באילן. אסור לאדם לקחת אוכל שהיה על עץ, אסור להשתמש באילן בשבת כמובן. אסור לאדם לקחת אוכל שנמצא על עץ בשבת, אסור לאדם להניח דברים על גבי העץ בשבת. אז איך יהיה מותר לקחת מהעץ, גם אם זה נמצא מתחת ל10 טפחים, בשבת? הרי אסור להשתמש באילן. פותרת הגמרת הבעיה הזאת. בוא לא נשנה את העוקים, את אותו דבר כמו שהוקמנו. לעולם באמת דובר פה דקאי ברשות הרבים. זה לא שהגמרה משנה. בדרך כלל לעולם חוזרים בהם. לא, הגמרה לא חוזרת בה. לעולם, כמו שאמרנו, דקאי ברשות הרבים. העץ עומד ברשות הרבים. וגם בעל העירוב נתכוון לשבות ברשות הרבים למטה. לא על העץ, שזה רשות היחיד, לא מעל 10 טפחים על העץ, שזה רשות היחיד, אלא גם מתכוון לשבות למטה ברשות הרבים כמו שהוקמנו. אבל יש פה בעיה. שהרי אסור, יש פה בעיה שהרי אסור לאדם להשתמש בעץ. בשביל זה נפתור את הבעיה. המשנה שלנו הולכת כמו דעתו של רבי. אנחנו בשיעור הבא בעזרת השם נפתח עם דבריו. רבי סובר שבזמן של בין השמשות, מה הכוונה בין השמשות? בין השקיעה לבין צאת הכוכבים בכניסת שבת, בזמן של בין השקיעה לבין צאת הכוכבים, שזה ספק אם עכשיו זה יום, או שספק עכשיו זה לילה, אז מותר לעבור על איסורים מדרבנן של שבת. כל איסורי שבת מדרבנן, בזמן הזה רבנן לא אסרו. רק אחרי צאת הכוכבים רבנן אסרו את האיסורים שלהם. כך סובר רבי. לא שזה חייב להיפסק ככה להלכה. רבי סובר, כל דבר שהוא משום שבות, הכוונה שהוא אסור בשבת מדרבנן, לא גזרו עליו בזמן של בין השמשות. עכשיו, יש כלל מאוד מאוד יסודי בדיני עירובי תחומין. שהזמן שקובע שהאדם קנה עירוב, זה בין השמשות. אם העירובי תחומין היה במקום השביטה, כל הזמן הזה שבין השקיעה לבין צאת הכוכבים, גם אם אחר כך העירוב נעלם מהמקום, או נאכל, הבן אדם קנה שביטה לכל השבת באותו מקום. ומכיוון שבזמן הכי קובע של בין השמשות, מותר לעשות דברים שאסורים מדרבנן לפי דעתו של רבי. והמשנה שלנו סוברת כמו דעתו. אז אם כן, כל האיסור להשתמש באילן זה מדרבנן. ובזמן שבין השמשות הרי מותר להשתמש באילן לפי דעתו של רבי. אז לכן יוצא שאם הבן אדם היה מתכוון, רוצה לקחת את העירוב מהאילן בזמן שבין השמשות היה מותר לו, אז לכן יוצא שהוא בעירובה במקום אחד, לא, ואין פה שום איסור שמשתמש באילן. ככה הסבירו שלושת החכמים לפני רב נחמן. אמר לו רב נחמן, ישר, פירשתם ישר את המשנה. וכן אמר מורי ורבי שמואל, ככה הוא ביאר את המשנה. אמרו לי, אז המוראים ככה שאלו את רב נחמן, פטריטו בקו להי? ככה פירשתם את המשנה באמת, אתה ורבך שמואל? שואלת הגמרא, אין הונמי אחי כפטרי בא, גם הם ככה פירשו, אז מה כל כך הם מתפלאים שככה רב נחמן פירש? אלא אחי אמר לי, קבעיתו לי בגמרא, ככה קבעתם מדורות שזה הפירוש במשנה? אמר לו, אין, כן, תכף נראה שיש עוד הסבר לבאר את המשנה, אבל אין ככה ביארו את המשנה, ובאמת רב נחמן מביא ככה בדברי שמואל, התמנה מאמר רב נחמן אמר שמואל, ככה המשנה שלנו איך מעמידים אותה, באילן העומד ברשות הרבים עסקינן, שהאילן הזה גבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים על 4 טפחים, ואותו אדם ששם את העירוב נתכוון לשבוט למטה מ10 טפחים ברשות הרבים, ולכן אם כן יוצא שאם העירוב נמצא למטה מ10 טפחים, אז הוא ועירובו נמצאים במקום אחד, ואז כאן העירוב, אז אתה שואל, הרי יהיה אסור לו לקחת את העירוב מהאילן בשבת? זה אין בעיה, כי המשנה שלנו דעתו של רבי, דאמר, כל דבר שהוא משום שבות, לא גזרו עליו בזמן של בין השמשות. עד כאן הבאנו הסבר אחד בדברי המשנה. כאן, לפני שהגמרא תביא הסבר נוסף בדברי המשנה, היא מביאה את דבריו של רבא. ואחר כך, לפי זה, מה שהגמרא הרחיבה את הדברים של רבא גם למקרה נוסף, ולפי זה הגמרא מסבירה הסבר חדש בדברי המשנה, הסבר שני. כדאי מאוד להקדים, לפני שאנחנו מביאים את דבריו של רבא ואת המשך השיעור, שדברי הגמרא כאן מביאים חידושים מאוד מאוד שאנחנו לא רגילים אליהם. וכדאי לדעת, כל המושג הזה של להניח עירובי תחומין, שזה מתיר ללכת עוד 2,000 אמה מחוץ לעיר, זה מדרבנן. ורבנן הקלו מאוד בדיני עירובי תחומין לעניין זה שגם אם בן אדם מתכוון לשבוט ברשות הרבים לדוגמה והוא מניח את העירוב שלו ברשות היחיד, חכמים הקלו כמה הקלות מאוד 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 מחודשות ונראות אפילו מאוד מאוד תמועות, אבל הם ככה תקנו בשביל להקל על האפשרות לעשות עירובי תחומין, וזה ברשותם, כי הם אלה שתקנו בכלל את כל המושג של עירובי תחומין, והם מחשיבים מקום שהוא בעצם רשות הרבים, כאילו הבן אדם שבת באותו מקום ביחד עם העירוב שלו, שנמצא ברשות היחיד. וכמו שנראה לזה, שני דוגמאות. אמר רבא, לא שנו, הרי במשנה ראינו, שאם האדם מתכוון לשבות ברשות הרבים, והוא הניח את העירוב על העץ, והוא שם את זה מעל 10 טפחים, אין עירוב או עירוב, כי הוא ברשות הרבים, והעירוב נמצא מעל 10 טפחים בעץ, שהוא רחב 4x4, אז העירוב נמצא ברשות היחיד, אז הוא לא שובט באותו מקום אפשר העירוב שלו, אז לא קנה לו עירוב, כי העירוב שלו לא נגיש אליו. אם בשבת הוא יבוא וירצה לקחת את העירוב, הוא לא יוכל, כי העירוב מונח ברשות היחיד, ומקום השביטה שלו זה ברשות הרבים. אז הדברים האלה לא נאמרו, אלא שהוא מניח את העירוב באילן העומד חוץ לעיבורה של עיר. חוץ, זאת אומרת ככה, כל עיר, יש את העיר עצמה, ומחוץ לעיר יש עיבור העיר, הכוונה תוספת של העיר. לגבי מה? אז בדף נון זין, הגמרא מביאה דרשה מהפסוק, דרשה מהפסוק, שכשבאים למדוד 2,000 אמה, אדם בשבת אסור לו לצאת יותר מ2,000 אמה חוץ לעיר. מאיפה מתחיל ה2,000 אמה? האם מסוף העיר? מיד בסוף העיר? אז הגמרא מביאה מפסוק, מדותם מחוץ לעיר, מקיר העיר וחוצה, מקיר העיר וחוצה, דורשים שם בגמרא, תן חוצה ואחר כך מדוד. זאת אומרת, לא מתחילים למדוד את ה2,000 אמה ישר מהגבולות של העיר, אלא קודם כל נותנים חוצה, נותנים איזשהו כמות מסוימת של מרחק, שרק משם והלאה מתחילים למדוד את ה2,000 אמה. כמה? זה כמו הגודל של קרפף, קרפף, שזה 70 אמה ועוד שני שלישים, ועוד שני שלישים של אמה, שהאמה היא 6 טפחים, אז שני שלישים זה עוד 4 טפחים. 70 אמה ו4 טפחים. אחרי שאתה מוסיף לעיר 70 אמה ו4 טפחים, משם ועד אתה מתחיל למדוד את ה-2,000 אמה. זה מה שהגמרא מביאה בדף נון זין, מה שנקרא עיבור עיר. שה-70 אמה ושיריים זה כמו חלק מהעיר. ואתה אפילו לא מתחיל למדוד משם 2,000 אמה. עכשיו, מה פירוש עיבור עיר? האם לכל עיר אנחנו נותנים 70 אמה ושיריים? אז לפי דבריו של הרמ"א, בסימן תף צדיק ח' סעיף ה', כל עיר לא מתחילים למדוד את 2,000 אמה מקצה העיר, אלא רק אחרי 70 אמה ושיריים. אבל השולחן ערוך שם סובר, שזה בתנאי שיש בית שמחוץ לעיר בתוך 70 אמה ושיריים, יש בית. ולכן הוא מגדיל את העיר. זאת אומרת, כל המושג של עיבור עיר, זה בתנאי שיש עוד דירה, ואתה כאילו מרחיב את העיר עד הדירה הזאת, אם היא נמצאת מספיק סמוך לעיר. כמו מה שמוכר המושג של בורגנים. ידוע שאפשר לשים כל 70 אמה ושיריים, לשים בורגנים, ואז בעצם זה גורם שאי אפשר ללכת בשבת יותר מ-2,000 אמה. אז בדומה לזה הוא אומר שכל המושג של עיבור עיר, אומר השולחן ערוך, זה דווקא אם יש בית. כאן בדברי רש"י נראה שהוא סובר שבעצם, זה גם זה דעת רש"י בעצם, שבשביל שיהיה, כדי שה-70 אמה ושיריים מחוץ לעיר יחשב עיבור עיר, צריך שיש שם בית. אבל יש כאלה שמסבירים, ובעצם הרמ"א גם ככה פוסק, שאפשר לעשות, שעיבור עיר נחשב גם אם אין בית בתוך השבעים אמה ושיריים. ובכן, אם אדם מודד מחוץ, הוא ככה, הוא מודד כמה מחוץ לעיר 2,000 אמה, וסוף 2,000 אמה יוצא, שעדיין בתוך 2,000 אמה, יוצא שיש עוד עיר. אז מותר לו ללכת בשבת מהעיר עד העיר השנייה, וגם בעיר השנייה, אם היא נמצאת בתוך 2,000 אמה מהעיר הראשונה, מותר ללכת בכל העיר השנייה גם כן. ואם באדם שם עירובי תחומין בתוך העיר השנייה שרחוקה מהעיר שלו פחות מ-2,000 אמה, אז יהיה מותר לו להתקדם מהעיר ההיא ועלה עוד 2,000 אמה. עכשיו, אם הוא שם את העירוב תחומין לא בתוך העיר, אלא בתוך עיבור העיר, מחוץ לעיר, בתוך 70 אמה ושיריים, אז על זה אומר רבה, שאם הוא שם את עירובו בתוך עיבורה, אם הוא שם את עירובו על אילן שעומד בתוך עיבורה של עיר, אז אפילו אם הניח את העירוב למעלה מעשרה, שזה רשות היחיד, והוא התכוון לשבות ברשות הרבים למטה, בכל זאת, הרי זה עירוב. למה? הרי איפה שהוא שובט זה רשות הרבים, והעץ הרי רחב 4x4 טפחים, ואם הוא שם את העירוב מעל 10 זה רשות היחיד, אז הוא לא יכול לקחת את העירוב בשבת. התשובה היא, דמטה כמן דמל ידם יא. נתחיל קודם כל עם העיר. בתוך העיר עצמה, זה נחשב כאילו היא מלאה אפר עד גובה 10 טפחים. חידוש. לגבי מה? שאם נאמר אדם שם עירובי תחומין בתוך העיר, כמו שאמרנו, בן אדם גר בעיר א', ובתוך ה-2,000 אמה של עיר א' יש את עיר ב', והוא רוצה ללכת עוד 2,000 אמה מעיר ב' והלאה. אז שם עירובי תחומין בתוך עיר ב', אז גם אם הוא שם, אם הוא מתכוון לשבות ברשות הרבים, והוא שם את העירוב שלו על עץ, שהוא רחב 4x4 מעל גובה של 10 טפחים, אנחנו אומרים כאילו הבן אדם עצמו גם כן נמצא ברשות הרבים בגובה של מעל 10 טפחים, ואז הוא ועירובו במקום אחד. הוא ועירובו במקום אחד, למה? כי העירוב נמצא מעל 10, והוא גם כן, אנחנו אומרים כאילו הקרקע מוגבט בגובה מעל 10 טפחים. זה כולה שאמרנו דברים מחודשים ומאוד מאוד לא מוכרים, שחכמים הקלו בעניין עירובי תחומין בלבד. המקום הזה הוא רשות הרבים, ודאי. גאי, זה מה פרוש מקביעים אותו? כאילו המקום מלא אפר, זה רק לעניין תחומי נאמר. אנחנו רואים כאילו הקרקע מוגבעת, בגובה של 10 טפחים, ואז יוצא שבן אדם נמצא באותו מקום ליד עירובו. אמנם הוא ברשות הרבים והעירוב נמצא ברשות היחיד, אבל הוא נמצא באותו גובה, הוא ועירובו במקום אחד, ככה נוקט רשי. הוא ועירובו במקום אחד זה מספיק, למרות שהוא ברשות הרבים והעירוב שלו נמצא ברשות היחיד. אמנם הריטווה והמאירי נוקטים, שברגע שחכמים תקנו שהקרקע של רשות הרבים נחשבת כאילו היא מוגבעת עד 10 טפחים, היא הופכת בעצמה להיות כמו רשות היחיד לעניין תחומים, ואז הוא ורבו במקום אחד, כי העירוב נמצא ברשות היחיד, והוא למרות שהוא מתכוון לשבות ברשות הרבים, אנחנו אומרים שמכיוון שהוא בתוך העיר, זה כאילו שהעיר מלאה אפר ומוגבעת עד גובה של 10 טפחים. דברים מאוד מחודשים, ממש מחודשים, וזה קשה לתפוס את זה, כי זה לא מסתדר לפי הכללים שאנחנו מכירים עד היום, אבל זה חכם, זה כולה שחכמים הקלו לעניין תחומים, שכאילו הקרקע מוגבעת בגובה 10 טפחים. עכשיו מחדש רב החידוש יותר גדול, אולי כדאי לחדד עוד משהו, חלק מהראשונים נוקטים בדבריו של רשי, שמדובר פה שזה דווקא בעיר שהיא מוקפת מסביבה מחיצות. ואז אנחנו אומרים כאילו האדמה מוגבעת 10 טפחים. אבל בבח כתוב במפורש בסימן תפתת, וכמו שמחלקים שם את הסעיפים ויוצא בסעיף ה', שלפי דעתו של רשי, העיר לא צריכה להיות מוקפת בחומה כדי שנאמר שהקרקע נחשבת כאילו היא מלאה באפר והיא מוגבעת עד גובה של 10 טפחים. גם אם היא לא מוקפת במחיצות, בכל זאת אנחנו אומרים שהיא נחשבת כאילו היא מוגבעת. אבל בכל אופן, החידוש הגדול הזה בא רבה ומוסיף עליו. לא רק בתוך העיר אנחנו אומרים כאילו הקרקע מוגבעת עד גובה של 10 טפחים, אלא גם בתוך התחום מחוץ לעיר, גם לא תחום, גם בעיבור, 70 אמה ושיריים מחוץ לעיר, זה הרי נחשב כמו חלק מהעיר. ולפי אלה שמסברים שמדובר פה דווקא בעיר שיש בה מחיצות, אז אומר הריטווה שכאילו המחיצות מתרחבות גם סביב העיבור עיר. לא עוד כולה שחכמים הקלו לפי דבריו של הריטווה בדעת רשי. בכל אופן, זה נחשב כאילו המחיצות מקיפים גם את המקום של העיבור, או לפי איך שהבח מסביר בדעת רשי, גם אם בלי מחיצות. בקיצור, אנחנו אומרים שגם העיבור של העיר נחשב כאילו מוגבע 10 טפחים, פילי פלאים. ואם כן יוצא, שגם אם הנחת את העירוב על גבי עץ מעל גובה של 10 טפחים, הרי גם אתה מעל גובה של 10 טפחים, כי המקום של העיבור העיר נחשב כאילו מוגבע, כאילו מלא אפר, אז אתה והעירוב נמצאים במקום אחד. חמחדש רבה. אפילו אם הניח עירובו למעלה מ10 טפחים מעירובו עירוב, דמטה כמן דמה על ידמיה. המקום נחשב כאילו הוא מלא באפר, ואז הוא גם כן נחשב, כאילו נחשב שהוא בא לקבוע שביטה למעלה מ10 טפחים. חידוש אדיר. אבל הגמרא באה לתת חידוש נוסף, תוספת לזה. שואלת הגמרא היא הכי, אם לגבי עיר אתה אומר כאילו הקרקע מוגבעת ונחשבת כמו שמענן קבע שביטה מעל 10 טפחים, אז למה דווקא אם האילן עומד בתוך עיבורה של עיר נאמר את זה? הרי גם אם האילן עומד מחוץ לעיבורה של עיר, סתם בכל מקום אחר, ואדם שם את העירוב שלו על גבי עץ, העץ עומד ברשות הרבים, בכל מקום, מחוץ לעיבורה שלא משנה איפה, סתם רשות הרבים, בסוף 2000 אמה, נאמר, שגם כן שם נאמר שהקרקע תהיה מוגבעת. במקום שביטתו של האדם נאמר שהקרקע כאילו מוגבעת. למה נאמר דבר כזה? למה נגיד כזה חידוש? מדבר רב של רבה בעצמו. מה אומר רבה? כיוון דאמר רבה, הנותן עירובו יש לו 4 אמות. מה זה החידוש הזה של רבה? אז רשי פה מביא שהמשנה בדף למדהי כותבת. האדם ערב שבת הלך, אין יח עירוב. מצוין, שם בסוף 2000 אמה את העירוב, הוא חוזר הביתה, מספר לכל המשפחה, הנה שמתי בשביל כולנו עירוב, ואנחנו נוכל לצאת 4000 אמה מחוץ לעיר, נוכל להשתתף מחר בברית של האחיין או לא יודע של מי, שנמצא 4000 אמה מרחק. מצוין. אבל מגיעים שבת, ככה חגיגים, הולכים מחוץ לעיר, מגיעים למקום של העירוב ומה הם מגלים? שהעירוב עצמו התגלגל, החוץ, התרחק. התגלגל והתרחק. זאת אומרת שיש חשש גדול שבזמן של בין השמשות, שזה הזמן הקובע של עירובי תחומים, אולי העירוב בכלל לא היה פה בתוך התחום. אולי הוא לא היה פה בתוך ה2000 אמה לעיר, אולי הוא היה מחוץ ל2000 אמה ואז הוא לא נחשב עירוב תחומים. הכלל הראשוני של עירובי תחומים שהוא יהיה בתוך 2000 אמה. אם בזמן בין השבועות שלו היה מחוץ לפעם המה, אז הוא לא קנה שביטה. מחדש שם רב החידוש אדיר. הוא אומר, מי שנותן עירובו, יש לו 400. מה פירוש? אז יש על זה שני הסברים. יש את דבריו של הרמב״ם, הלכות עירובין, פרק ו' הלכה י' א', שהוא אומר, איפה ששמת את העירוב, יש לך שתי עמות לכאן ושתי עמות לצד השני. אז אם כן, אם העירוב יתגלגל שתי עמות, זה 2,000 עמה עד 2,000 עמה ושתי עמות, פחות מ-2,000 עמה ושתי עמות, זה עדיין נחשב בתוך התחום. השולחן ערוך והפוסקים מביאים הקלה יותר גדולה בדבריו של רבא, והם אומרים, 400 יש לו מסוף 2,000 עמה, עוד יש לו 400, זאת אומרת, יש לו עד 2,000, עד פחות מ-2,000 ו-400. אז זה נחשב שהעירוב היה בתוך התחום, ואז הם יכולים להמשיך בשמחה וברננה עד למקום הברית, עד 4,000 עמה. אבל אם כן, אחרי שרבא מחדש שאדם ששם עירוב יש לו מקום של 400 בסוף ה-2,000 עמה, אז אם כן, המקום הזה נחשב כאילו מוקף במחיצות, המקום הזה נחשב רשות שלו בעצמו. זה 400 שלו בעצמו. אז יש פה חידוש נוסף, עוד חידוש גדול בעניין עירובי תחומים. שנחשיב את ה-400 האלה, ששם הוא הניח את העירוב, כרשות היחיד. נחשיב כאילו המקום הזה מוגבל 10 תפחים. ואז גם אם הבן אדם הניח את העירוב על גבי עץ, מעל 10 תפחים, והעץ הוא רחב 4x4, ומעל 10 תפחים זה רשות היחיד, והוא התכוון לשבות למטה ברשות הרבים, בכל זאת יהיה מותר לו, והוא יקנה שביטה. כי אנחנו אומרים, מכיוון שאדם שמניח עירוב יש לו 400, אז כאילו ה-400 האלה מקפות מחיצות, והן כאילו מוגבעות גם כן, מלאות אפר, עד המקום של ה... עד גובה של 10 תפחים, אז יוצא שהוא ועירובו נמצאים במקום אחד, כי שניהם נמצאים בגובה של מעל 10 תפחים. חידוש גם כן, מאוד מאוד חידוש. ואז, אב ילה, המקום שהנחנו את העירוב הוא רשות היחיד, ורשות היחיד הרי עולה עד לרקיה, ואם כן, עכשיו שהוא ועירובו במקום אחד, ויקנה לו שביטה, למה המשנה אומרת? עכשיו זה קשה על המשנה. למה המשנה אומרת שאם בן אדם בא לשבות ברשות הרבים, והוא הניח עירובו על גבי עץ, מעל 10 תפחים לא קנה לו עירוב, למה? הרי המקום איפה שהוא קונה שביטה נחשב כאילו מוגבה, ואז זה נחשב כמו רשות היחיד, ואם כן הוא ברשות היחיד והעירוב שלו ברשות היחיד על גבי העץ, למעלה מ10 תפחים, מה הבעיה? גמרא מקבלת את זה, זה באמת נכון, שאפשר להקל כל כך בדיני עירובין, עירובי תחומין, כיוון שזה רק מלרבנן, חכמים כל כך הקלו, להחשיב מקום שהוא רשות הרבים גמור, להחשיב אותו כרשות היחיד לעניין תחומין. מאוד חשוב מאוד לדייק. גם כאן, וגם לגבי המקרה הקודם של עירובה של עיר, וגם על העיר עצמה, בתוך העיר עצמה, כל מה שאמרנו שהמקום כאילו מוגבע בגובה 10 תפחים, זה רק לעניין תחומין. אבל לא לעניין רשויות. לעניין מוצאים מרשות לרשות בשבת. חלילה, זה חכמים לא יכלו לשנות. זה ודאי נשאר עם אותה הלכה. שהמקום הזה ודאי נשאר רשות הרבים לעניין שבת. רק לעניין תחומין. המקום הזה נחשב שהוא מוגבה בגובה של 10 תפחים. ואם כן, יוצא לפי זה, שלדעת רבה, אי אפשר להסביר את המשנה כמו שביארנו בהסבר הראשון, שמדובר כאן שאדם בא לשבות ברשות הרבים, ויש פה אילן בצד רשות הרבים גבוה, גבוה אילן גבוה, ואם הוא הניח את העירוב בתוך 10 תפחים, עירובו עירוב, למה? כי זה לא נקרא רשות היחיד, בתוך 10 תפחים, זה נקרא קרמלית, כן, עדיין, 4 תפחים על 4 תפחים בגובה של פחות מ10 זה נקרא קרמלית. אבל הרי כל האיסור לטלטל מקרמלית לרשות הרבים זה מדרבנן, ועירוב קונה שביטה בבין השמשות, שאז רבנן לא תקנו את האיסורים שלהם. אז היה מותר בבין השמשות להביא את זה מהקרמלית לתוך המקום שהוא קונה שביטה, זה גם כן עניין שכדאי לחדד פה. בכל אופן, אם זה עד 10 תפחים זה בסדר, עד פחות מ10 תפחים זה בסדר, אבל מגובה של 10 תפחים ומעלה, אז זה לא קנה עירוב, כי הוא במקום אחד ועירובו במקום אחר. לפי דבריו של רבא, אי אפשר בשום אופן להוקים ככה את דברי המשנה. כי לפי שיטתו, גם אם הוא, במקרה שאנחנו כרגע מדברים, שהוא קנה שביטה ברשות הרבים והאילן עומד ברשות הרבים, אז גם אם העירוב נמצא מעל 10 תפחים, קנה עירוב. כי אנחנו אומרים כאילו המקום איפה שהוא קנה שביטה מוגבע בגובה של 10 תפחים, והוא ועירובו במקום אחד, שניהם ברשות היחיד. לכן רבא צריך להסביר הסבר חדש בדברי המשנה. ופה אנחנו מגיעים להסבר השני. אמר רבי יצחק ברי דרב משערשיא, האחה, המשנה שלנו שאומר, שכתוב, שאם העירוב נמצא מעל 10 טפחים, בעל העץ, זה לא עירוב, מדובר פה במקרה מאוד מיוחד. באילן, הנוטה, שאחד מהענפים שלו נוטה, זאת אומרת ככה, יש את העץ שצומח לגובה, ואחד מהענפים בצידו צומח בצד ויוצא מארבע אמות שהאדם קנה שביטה בהם, חוץ לארבע אמות הסכינן, והוא הניח את העירוב על הענף, הוא הניח את זה במקום מחוץ לארבע אמות שלו. ברגע שהענף נמצא מחוץ לארבע אמות, אז מחוץ לארבע אמות אנחנו כבר לא אומרים שהקרקע מוגבעת, כי רק בתוך הארבע אמות שאדם קנה שביטה, אנחנו אומרים כאילו הקרקע מוגבעת. ולכן, ברגע שהוא שם את העירוב מעל 10 טפחים, אז אם כן, העירוב נמצא ברשות היחיד, וזה נמצא בשביל להגיע לתוך המקום שבן אדם קנה שביטה, זה צריך לעבור דרך רשות הרבים. אז שם אתה כבר לא יכול להגיד את החידוש הזה, שהמקום איפה שהוא קנה שביטה כאילו מוגבע, ולכן גם כשהעירוב נמצא ברשות היחיד, זה נחשב שהוא קנה לו שביטה. לכן אומרת המשנה שאם אם הוא שם את העירוב מעל 10 טפחים, אין עירוב או עירוב, כי מדובר פה כמובן שענף נמצא מחוץ ל-400. ונתכוון, כמו שדיברנו עד עכשיו, לשבוט בעיקרו. זה שהניח את העירוב התכוון לשבוט בעיקרו של האילן. ולכן, אם העירוב נמצא שם מחוץ ל-400, אבל נמצא מתחת ל-10 טפחים, זאת אומרת שהוא נמצא ברשות הרבים, אז בשבת, כשיבוא זה שהניח את העירוב למקום שהוא קנה שביטה, יהיה לו אפשרות ללכת למקום איפה שהוא שם את העירוב, לקחת את העירוב משם. זאת אומרת, יהיה אסור לקחת את העירוב משם בגלל שאסור להשתמש באילן. אבל אם זה היה בבין השמשות, ששם מותר להשתמש באילן בזמן הזה, אז הוא היה יכול לקחת משם את העירוב, לטלטל את זה, כי הוא הרי לא לוקח את זה מרשות היחיד, כי הרי על העץ, במקום פחות מגובה של 10 טפחים, זה נחשב קרמלית, זה לא נחשב רשות היחיד. אז בזמן שבין השמשות היה מותר לקחת גם מקרמלית לרשות הרבים, כי גם האיסור להוציא מקרמלית לרשות הרבים זה גם כן רק מדרבנן. אז בין השמשות רבנן לא עשו, אז מותר לו לקחת את העירוב, ולהביא את זה למקום שהוא שובט, שבעצם זה בפועל זה רשות הרבים המקום הזה. ולכן קנה העירוב. אבל אם הוא שם את העירוב למעלה מעשרה טפחים, יוצא שזה ברשות היחיד. ואז כשהוא יבוא לקחת את העירוב, אז הוא לא יכול לקחת את זה כי הוא מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים. אז הוא לא יכול להביא את זה למקום שהוא קנה שביטה. אז הוא ועירובו לא במקום אחד, לכן הוא לא קנה עירוב. וזה הפירוש של המשנה. למעלה מעשרה לא קנה עירוב, כי הוא לא יכול לבוא לקחת את זה משם, כי הוא עוקר את זה מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל למטה מעשרה הוא כן יכול לקחת את זה משם, כי זה לא נחשב רשות היחיד, לכן הוא יכול לקחת את זה למקום שהוא קנה שביטה. שאלת הגמרא, ומאי למעלה ומאי למטה? אם אתה מדבר על אילן, שאם הוא גבוה 10 טפחים, אסור, זה נחשב רשות היחיד, ואם הוא לא גבוה 10 טפחים, אז מותר כן לקחת משם וקנה שביטה, אז תגיד, גבוה ונמוך, מה פירוש למעלה ולמטה? הרי בדרך כלל ענף הוא שווה לכל האורך, מה פירוש למעלה ולמטה? מתרץ את הגמרא, דהדר זקיף. מדובר פה שהענף יוצא בהתחלה מתחת 10 טפחים, וככה הוא ארוך מתחת 10 טפחים, ואז בקצה הוא מזדקף, ושם הוא עולה מעל גובה של 10 טפחים. ואז יוצא אם כן, שחלק מהענף נמצא למעלה, וחלק מהענף נמצא למטה. אם הוא שם את העירוב בחלק של למעלה, לא קנה עירוב, בחלק של למטה קנה עירוב. שואלת הגמרא, בסדר, הבנו את הדרך השנייה להסביר את המשנה, שמדובר פה כמובן ששם את העירוב על האילן מחוץ לארבע אמות ששם הוא קנה שביטה, ולכן אם זה מעל 10 טפחים זה נחשב רשות היחיד, ואם זה מתחת ל-10 טפחים זה נקרא רשות הרבים, ואי אפשר להשתמש עם ההיצע הזאת שארבע אמות שאדם קנה שביטה נחשבים רשות היחיד, והם כאילו נחשבים גבוהים כי הרי הוא שם את העירוב מחוץ לארבע אמות האלה, אז אם כן אין לנו שום דרך איך להקל עם הקולה הזאת, וזה דברי המשנה. אבל הגמרא שואלת עכשיו שאלה על המקרה הזה. אנחנו נשארים עם האפשרות הזאת, וככה באמת רב המסביר את המשנה, רק יש לנו קושייה. למה לפי זה יוצא שאם הוא הניח עירובו מעל 10 טפחים, לא קנה עירוב, כי הוא לא יכול להביא את זה למקום שביטתו? למה לא? והאי באי מייטי לדרך עליו. הוא יכול, כשהוא מגיע בשבת לקחת את העירוב, או בין השמשות, אם הוא ירצה לבוא לקחת את העירוב, הוא יכול, נאמר, לעקור את העירוב מעל גבי העץ, הוא לא ישים את זה ברשות הרבים, אלא הוא פשוט מאוד ירים את זה, ויתלטל את זה, והוא כל הזמן ישגיח שזה יהיה מעל הענף, שזה, כל מקום שהוא מזיז את העירוב יהיה רק מעל השטח שמתחת יש ענף, אז הוא מטלטל את זה מעל הענף, ואז זה בסדר. אם כל הענף נחשב רשות היחיד, זה ודאי בסדר. אבל תוספות מבאר שבוא נאמר שכל הענף נחשב כרמלית. כן, כי הרי בפועל אמרנו מקודם שהענף כולו נמצא מתחת 10 טפחים, ואחרי זה הוא נהיה למעלה מ10. בקצה שלו הוא מתגבע, הוא כאילו מתרומם למעלה ונהיה מעל 10 טפחים. אז בוא נאמר שזה כרמלית, בסדר. אז הוא יכול לקחת אבל את העירוב מהמקום שהוא מעל 10 טפחים, אפילו אם זה מעל 10 טפחים ברשות היחיד, והוא לא יציא את זה לרשות הרבים, אלא הוא יציא את זה, הוא יטלטל את זה מעל הגובה של הענף עצמו שהוא נחשב כרמלית, וכך הוא יושיט אותו עד שהוא יגיע למקום ששם הוא קנה שביטה. ואז יוצא שהוא ועירובו במקום אחד. נכון שאולי הוא לא יוכל לקחת את זה בפועל באמת למקום שהוא קנה שביטה, כי המקום שהוא קנה שביטה זה בפועל נקרא רשות הרבים. אבל הרי חכמים תקנו שהמקום הזה נחשב כאילו מוגבה. ואז זה גם נקרא רשות היחיד. אז אם כן, הוא יכול להביא את זה למקום של שביטתו בשבת. מתרצת הגמרא, כשרבים מקטפים עליו. כל האפשרות לעשות את זה, זה דווקא אם אנחנו נאמר שבאמת הענף הוא נחשב כרמלית. אם הענף נחשב כרמלית, אתה יכול לקחת את העירוב, להעביר את זה מעל הענף. אבל כאן מדברים בענף שהוא בדיוק בגובה של 9 טפחים מהרצפה, ברשות הרבים. זאת אומרת, יש כאן את המקום שבן אדם קנה שביטה. בוא נתחיל ככה. יש את המקום שבן אדם קנה שביטה, שזה 400 על 400, שם אנחנו מחשיבים את המקום הזה כאילו רשות היחיד, בסדר, לעניין עירוב. עכשיו, מחוץ ל-400 האלה יש את רשות הרבים. עכשיו, הענף עצמו במקום הזה שהוא נחשב רשות הרבים, הוא בגובה של עד 9 טפחים, הוא בגובה של 9 טפחים בדיוק, ורבים מקטפים עליו. זאת אומרת, האנשים שעוברים פה בדרך ויש להם מסעות, הם משתמשים עם המקום הזה שהוא עד גובה של 9 טפחים על הענף, להניח עליו את המסעות בשביל לסדר את זה על עצמם יותר טוב. אז המקום הזה הוא משמש ומשרת את רשות הרבים, בני רשות הרבים. אז הוא נחשב רשות הרבים לכל דבר. ואז בוא נגיד, תתקדם עוד קצת, אז הענף הרי מתרומם, ואז הוא נהיה מעל 10 טפחים, ששם זה רשות היחיד. אם כן יוצא שאתה לא יכול, שאם אתה תניח עירוב על המקום של רשות היחיד, אתה לא תוכל אחר כך בשבת לבוא ולקחת את זה למקום של השביטה, כי המקום בין איפה שהעירוב נמצא לבין ה-400 שאתה קנית השביטה בהם, יש את רשות הרבים, וגם הענף שם הוא גם נחשב רשות הרבים, כי בני רשות הרבים מקטפים עליו. אז אם כן, לא תהיה לך בשבת אפשרות, אפילו לא בבין השמשות, לטלטל את העירוב מרשות היחיד אל המקום שאתה קונה בשביטה, כי באמצע יש רשות הרבים, וגם הענף עצמו שבאמצע, מה שנמצא מחוץ ל-400 שקנית השביטה, נחשב גם כן רשות הרבים גמורה, ולכן לא תוכל לטלטל שם. זה התירוץ. כשרבים מקטפים עליו על אותו ענף, וכדאולה דאמר אולה, אם יש עמוד או אפילו ענף של עץ, לא משנה, אם הוא בדיוק בגובה של 9 טפחים והוא נמצא ברשות הרבים, ובני רשות הרבים מקטפים עליו, ככה משתמשים עם המקום הזה כדי לסדר על הכתפיים שלהם את המסעות, ואדם הלך, המקום הזה נחשב לרשות הרבים, ולכן אם אדם הלך וזרק 400 ברשות הרבים, והחפץ נח על גביו, על גבי הענף, אנחנו לא נאמר שזה נח על גבי כרמלית, אלא אנחנו נאמר שזה נח על גבי רשות הרבים, ומכיוון שהבן אדם זרק חפץ 400 ברשות הרבים, הוא יהיה חייב. אז אם כן, לכן חייבים לתרץ שאם הבן אדם, לכן מובן מה שביארנו במשנה, שאם האדם מניח את העירוב מעל, בענף שיוצא מ-400 שאדם קנה שביטה, מעל גובה של 10 טפחים, הוא לא קנה עירוב, כי הוא לא יכול להביא את העירוב אליו. למה? מכיוון שבין המקום של העירוב לבין המקום שבן אדם קנה שביטה, וה-400 שבן אדם קנה שביטה, יש באמצע רשות הרבים, ואי אפשר להביא את העירוב מהמקום של שקנו בו את השביטה ברשות היחיד, למקום שבו הבן אדם קנה שביטה ברשות הרבים. ועד כאן דף למד ב'.